שלום לכולם, כאן איתכם יצחק זג. אנחנו ממשיכים בספר מאמרי הראייה למרן הרב קוק, מאמר גרגרים הגיוניים. עכשיו תראו, בתורה של הרב קוק הרבה מאוד פעמים, הרב מתייחס לאיזה תופעה. עכשיו כדי להבין מה הוא בדיוק אומר ומה החידוש שלו, כדאי לנסות גם להבין מהי התופעה שעליה הוא מדבר. ואז ממילא השורות שהוא מסביר, מאירות באור ברמה אחרת לגמרי. אז בואו נעשה את זה הפעם טיפה, נרחיב יותר בטור, כי בכל גם תרגיל ללמוד ולהבין מה הכוונה פה, מה אמרנו פה. אז תראו, הייתה תופעה שאנשים תפסו תורה בצורה שגורמת לחידלון מעשי. כן? וזה היה עם כל מיני דברים ש... שאנחנו גם, זה מאמר הבא, בדיוק יעסוק בנקודה הזאת, בסייעתא דשמיא, שגרמו לאנשים לא לעשות. לדוגמה, כשהסתכלו על כל הנושא של אמונה באשם, אז אמרו ככה, תשמע, אם אתה מאמין באשם ויש לך ביטחון באשם, אתה לא מתחיל ללכת לעבוד יותר מדי. אתה עושה קצת השתדלות והולך עם התורה וזהו, והדברים צריכים להסתדר. כן? ואז מה שקרה, זה שאנשי תורה עסקו בתורה, באמת במסירות נפש נפלאה, חיו בעוני מאוד גדול, שלא לדבר בכלל על איזושהי השתדלות, או איך נגיד את זה, עבודה מעשית פורצת דרך בעולם המדיני, הכללי, הלאומי וכו'. ומה שקרה זה שבאו אנשים ואמרו, זה מה שהתורה אומרת. הבנו, תודה רבה, אנחנו עם שתי רגליים על הקרקע, לא רוצים תורה, אנחנו לא מעוניינים בתורה כזאת. אנחנו נקום ונעשה. ואז העלו על נס את ערך העבודה והעשייה וכו' וכו'. קמו ובנו מדינה. למרות שראשוני המקימים היו בכלל, אור החיים הקדוש, אחידה, תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א, תלמידי חתם סופר ועוד. אנשי תורה, הם היו כולם אנשי תורה. לא כמו ההיסטוריה שמסופרת היום בספרי ההיסטוריה המשוכתבים של המפלגה, בזמנו, שבנתה פה ספרי היסטוריה שעד היום לומדים אותם והם מעוותים לגמרי. כאילו העלייה הראשונה הייתה בתפרש מבית, והם היו אנשי תורה כאלה חלשלושים, ואז הגיעה העלייה השנייה, זה אנחנו וכל השטויות האלה, שבשעה שאור החיים הקדוש 142 שנים לפני העלייה הראשונה, כבר קם להקים פה מדינה, וכך גם תלמידי הבעל שם טוב, ובטח תלמידי הגר"א שגם קנו אדמות, והקימו התיישבות ואת השכונות מחוץ לירושלים, ואת פתח תקווה שקמה בתרלח, ואתם אומרים לי, העלייה הראשונה בתפרש מבית, איך 4 שנים אחרי תרלח, עלייה ראשונה, שהיא, רק היא רצתה להקים מדינה לפניה, לא רצו, אז איך קמה פתח תקווה? בואו, אני לא אריך עכשיו בזה. במילים אחרות, לענייננו, כשאנחנו עסוקים פה באותו דור, אז הם היו במחשבות לא מתוקנות, שהם הופיעו כמו איזה מין צדיקות, והם לא היו נכונות. אז במילה, אנשים שרצו עשייה ולקום ולפעול ולהקים, חשבו שצריך לעזוב תורה כדי להקים פה מדינה. ואומר הרב, אתה כדי לתקן עולם, לא מספיק שתלמד את אנשי הרוח את החשיבות הגדולה של עולם המעשה, אתה גם צריך ללמד אותם מחשבות מתוקנות ונכונות. מחשבות שיודעות להתייחס נכון לעולם המעשה הארץ ישראלי של בניין מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. ולכן אומר הרב, אבל כן צריך לכונן מחשבות עולמיות, מחשבות שמתעסקות עם העולם המעשה, המלאות חן, חן, כמו חנינה אלוהית, ועוז של אהבת החיים המעשיים. ואם זה, שימו לב, אהבת החיים המעשיים, כן? ואם זה תהיינה ארוחות במילוי קודשה ועוזה של תורה בדעת אלוקים, כדי שעם כניסת המחשבות בעולם המעשה, ייכנסו גם כן עם השלמת ציוריהם שהם באמת המתאימים והטבעיים להם. וכן צריך לכונן מחשבות ביראת השם יתברך, ובמסעת נפש לאמונה ועבודה, ממולאות באהבת הבריאות, ואהבת החיים, תלמד את האנשים לאהוב, להיות חברתיים, ולאהוב את החיים המעשיים, ולא לחשוב שכל החיים האלה תעזוב, זה רק פרוסדור, החיים פה לא מעניינים, לא חשובים, העיקר זה עולם הבא, לא. צריך ללמד את אהבת החיים, עד שהמחשבות העיוניות המופשטות, כשם שיקדשו את חושבה מחזיקם, כן יזרזו, כן גם יזרזו אותו במעשה, ויעשו לחבר נאה, כמו שמכונה אברהם אבינו, חבר נאה, חברון, חבר נאה, הוא מועיל בחברה, אין חברון, חברה, חבר נאה. זאת היא הדרך הישרה שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם, כאמור, מסכת אבות פרק ב' משנה א', וכן אמרה כתוב במשנה ג', ומצא חן ושכל טוב בני אלוקים ואדם, חיבור לעולם המעשה, חזקו ואמצו.